פרק 46. היום יש לנו אורח סופר מכובד. אני, האמת שאני מתרגש אתה פה. באמת, חבוד.
בשבילי אתה יודע מה זה? בני הוא המרצה שלי מהאוניברסיטה.
וואלה.
לגמרי, שלוש שנים.
לא הייתי ער לעניין הזה.
אני פה יושב כמו תלמיד מבויש בפינה.
עסקים חברתיים ואקדמיה עם פרופסור בני גדרון. כבוד. אנחנו, אז, בני, אתה, היום אתה מרצה לעסקים חברתיים בבית ספר למנהל עסקים במכללה למנהל, גר בתל אביב, אבל בעבר הקמת וניהלת את המרכז לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון, בשנת 97 בעצם הקמת את ה... שבעצם זה... הקמת את זה ב-97, וסיימת בעצם את התפקיד הזה ב-2009, נכון?
נכון.
ובעצם זה די ההתחלה, או נגיד יחסית ההתחלה של החקר של המגזר השלישי, נכון? להגיד את זה?
עמותות היו קיימות מקדמת דנה. אין בזה שום חידוש. בסוף שנות ה-80, לאור מדיניות ההפרטה בהרבה מדינות בעולם, ולאור ההתמוטטות של האימפריה הסובייטית, התחיל תהליך של פיתוח מואץ של ארגונים ללא כוונות רווח, קודם כל בגלל שנוצר שוק לעבודה שלהם, כי הם סיפקו שירותים במקום המדינה.
המדינה פתאום נעלמה, כן. ונהיה וקום.
ודבר שני, ולא פחות חשוב, שיותר ויותר אוכלוסיות היו מודעות ליכולת שלהם להשיג הישגים עבור עצמם, אם הם יתארגנו. וזה הביא לגידול מאוד משמעותי, ולהתחלה של מחקר, לא רק בארץ, אלא גם בארצות אחרות, על המגזר הזה. אז זאת הייתה הפעם הראשונה, בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, שדיברו על מגזר. לא קראו לו בשם, או היו לו שמות שונים, באנגליה קראו לו המגזר הוולונטרי, באמריקה המגזר ללא כוונות רווח וכולי.
באירופה הלא ממשלתי.
באירופה והלא ממשלתי ועוד.
איפה זהו, אתה לא יכול לקבל עוד נקודות.
לא, לא, לא.
קיבלת 100, כאילו אתה, אין יותר מזה.
ואז התחיל בעצם איזשהו מחקר בינלאומי, שהתחיל באוניברסיטת ג'ונס הופקינס בארצות הברית, שעשה מיפוי של המגזר השלישי, והמהפכה הייתה שהייתה תפיסה של מגזר. אנחנו כאן בארץ הבאנו את הקונספט הזה, ועשינו, השתתפנו במחקר הבינלאומי, וגם פה, כמו במקומות אחרים, היו המון סקפטים שאמרו, מה זה מגזר? מה פתאום מגזר? המגזר השלישי?
זה יש... לא תופעה, זה מקרים בודדים.
יש גיל שלישי, יש המגזר השלילי, התחילו לדבר על זה, כל מיני כאלה. ובכל זאת, כבר אז, בתחילת שנות ה-90, תזכרו שחוק העמותות נחקק ב-1980, היו כבר רשומות כ-10,000 עמותות.
וואו.
אז היה לנו כבר בשר להתחיל לעבוד איתו, כן. ולהתחיל לחשוב ולהסתכל על הגודל.
9,000 בתי כנסת ועוד 1,000 עמותות, אני מניח.
תפסיק להיות ציני.
לא, באמת.
היה לנו כבר בשר להתחיל לראות ולבדוק מה זה, מי זה, כמה זה, איפה זה, במה הם עוסקים וכו'. וזה בעצם הייתה התחלה של עבודה על המגזר השלישי, שאחר כך מאוד מאוד התפתח. אני רוצה לקצר מאוד, מפני שאנחנו רוצים לדבר על העסקים חברתיים. במלחמת לבנון השנייה, ב-2007, נכון?
2006.
הייתה קטסטרופה שהרבה פגזים נפלו בגליל, כמו שכולנו זוכרים, ולאור העובדה שהשירותים הממשלתיים היו מופרטים, העולם של המגזר השלישי, גם פילנטרופיה וגם עמותות, נכנסו לגליל וסייעו לאנשים, לנכים, למבוגרים, לאנשים שנשארו שם ולא הצליחו לברוח מהגליל.
ואפילו ממש לחיילים, שזה היה
לחיילים.
חלק המביך ביותר.
כן. אחרי המלחמה, ופתאום ראו שיש לא רק עמותה זו או אחרת, אלא באמת יש מגזר שלם, יש מספר גדול של ארגונים שעושה עבודה מאוד חשובה לחוסן הלאומי. ואז בפעם הראשונה עלתה עלה המושג של המגזר השלישי לישיבת ממשלה ב-2008.
זאת אומרת, צמד המילים הזה מעולם לא נהגה באף פרוטוקול לא, של ישיבת
לא,
ממשלה.
לא, לפני זה לא.
אוקיי.
והתקבלה החלטה מאוד חשובה, הצהרתית, שהמגזר השלישי הוא חשוב לחוסן הלאומי ולחברה וכל מיני כאלה, ושהממשלה תתמוך, ואז הקימו גם את המערך של שולחנות עגולים, של שיח
כן.
בין המגזרים, וזה בעצם התחיל את התהליך.
ושמרו מקום בשולחן העגול לנציגי המגזר השלישי, שזה הסיפור
בוודאי,
הגדול.
בוודאי, אוקיי. בוודאי. זה היה, זאת הייתה
המהפכה.
כן. עכשיו אני רוצה להוסיף שההחלטה הזאת התקבלה על בסיס נתונים, שאנחנו סיפקנו במשך כמעט 10 שנים, לא 10, אבל כן, כמעט 10 שנים, על המגזר ועל הצביון שלו ועל החשיבות שלו, ובתוך ההחלטה הממשלתית הזאת, היה אזכור מאוד בולט של ועדת גלנור, שזאת הייתה הוועדה מטעם המרכז לחקר המגזר השלישי, שפיתחה הצעה למדיניות כלפי המגזר השלישי. כך שאנחנו כאן רואים שבתחום הזה, היה קשר ישיר בין מחקר, בין פיתוח ידע
אקדמי.
על התחום אקדמי, שהיה מעוגן בקונספטים ובפעילות בינלאומית, זה לא רק משהו שאנחנו המצאנו פה, זה משהו
שזה
שהיה...
שזה מאוד חשוב, זה מאוד, תמיד מאוד, מאוד חשוב במדינה קטנה כמו שלנו, שישר שואלים את השאלה, ומה קורה בעולם?
נכון,
אז
נכון.
אתה אומר, אני חלק ממחקר עולמי, ואז...
אז זה היה עוגן מאוד חשוב, שיש כאן איזושהי... איזשהו קונספט שיש לו לגיטימציה בינלאומית, ולכן יש מקום להנחיל אותו גם בארץ ולפתח אותו. ואת את הפעילות הזאת באמת אימצו בממשלה, וזאת אומרת, יש כאן קשר בין המדיניות, סליחה, בין המחקר,
כן.
לבין פיתוח המדיניות. זאת נקודת המפתח.
אמרת קודם שבעצם עמותות היו מקדמת דנא, אבל אני שמעתי איזושהי הרצאה שמדברת על זה שבעצם מעולם בעולם לא הייתה תקופה כמו התקופה שאנחנו חיים בה היום, שבעצם יש כל כך הרבה אנשים שעובדים בשביל לעשות את החברה ליותר טובה. זאת אומרת שיש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה ארגונים וכל כך הרבה פעילויות שבעצם מנסות להפוך את העולם למקום יותר טוב ואת החברה ליותר טובה.
והעולם לא נהיה יותר טוב.
כן, לא דובר על האפקטיביות, אבל יש בזה משהו מאוד מרגש ומעצים, שאתה חושב על זה שבעצם בכל ה... שיש כל כך הרבה ארגונים וכל כך הרבה... שמעולם לא היה תנועה אזרחית כל כך גדולה, שמנסה לעשות את העולם הזה יותר טוב.
אני לא בדקתי את הנתונים האלה, אבל ברור לחלוטין שלפני שנות ה-90, בעצם היה לנו עולם של שני מגזרים. היה מגזר ציבורי והיה מגזר פרטי או עסקי, וזהו.
כן.
זאת אומרת, לא הייתה תפיסה שיש מקום לעוד קומפוננטה מאוד חשובה בתוך המערך הזה החברתי, של נאמר ביטוי האינטרס הקהילתי, ביטוי האינטרס הפרטי של קבוצות. כן. זה לא היה קיים, לא הייתה תפיסה כזאת. אם זה לא פרטי, אם זה לא עסקי, אז זה ציבורי. ומה שיש, כן, יש קצת עמותות ככה בסביבה שמשחקות משהו, אבל זה לא, אין להם חשיבות במערך הכולל.
כן.
והתפיסה הזאת של מגזר שלישי בעצם הפכה את החברה לחברה תלת מגזרית במקום דו מגזרית.
אז אם אנחנו מסתכלים על התופעות האלו, של, בעצם של, נגיד, המעבר הזה מדו מגזרי לתלת מגזרי, האם אנחנו היום בתקופה שאנחנו נמצאים בה, באמת, בתקופה היסטורית שבה באמת מתחיל עוד מגזר רביעי, או ש...
יכול להיות, אני לא יודע.
השמועות על היוולדו היו מוקדמות מדי.
יכול להיות, אני לא יודע. אני לא חושב שיכול מישהו לנבא אם כן או לא. מה שקרה אבל מאז תחילת שנות ה-90 ועד נגיד סוף העשור הקודם, זה שבמחקר על המגזר השלישי הייתה לא רק קונספטואליזציה של שיש מגזר, אלא גם מהם תפקידיו החברתיים. וזה מאוד מאוד חשוב. כי בהתחלה התפיסה הייתה שהמגזר הזה תפקידו לספק שירותים שלא המדינה ולא המגזר העסקי.
הוא עושה מה שזה לא עושה ומה שהוא לא עושה.
כן, זה תפקידו לספק או למלא את החללים שנשארים באספקת שירותים שלא המדינה ולא המגזר העסקי.
או איזה ילד עזוב כזה שצריך לטפל במה שאף אחד אחר לא הסכים לטפל בו.
איזה מגזר שיעורי, כן. שיעורי רזידואלי. לאט לאט התפתחה גם תפיסה, וזה מאוד מאוד חשוב להבין, שלמגזר הזה יש עוד תפקיד, וזה תפקיד של פיתוח החברה האזרחית. זאת אומרת, זה מגזר שבאמצעותו, באמצעות הארגונים שלו, אנשים מביאים לידי ביטוי את יכולותיהם הרצוניות, אם זה באמצעות פילנטרופיה, אם זה באמצעות התנדבות, אם זה באמצעות פעילות פוליטית
וכדומה. זאת אומרת שהמתודולוגיה שבה הוא פועל היא מטרה בפני עצמה.
ממש ככה, ממש ככה, וזאת נקודה מאוד חשובה. זה לא סתם איזשהו גורם שמשלים את הפעילות של המגזר הציבורי והעסקי, אלא יש לו גם תפקיד מאוד ייחודי, כי זה לא תפקיד שיש לא במגזר הציבורי ולא במגזר העסקי. ומה שאני רוצה להגיד, שאתה שואל על האפשרות של התהוות מגזר רביעי, צריכה להיות קונספטואליזציה של התפקיד שלו. ואם כזאת קונספטואליזציה או המשגה תתפתח, יש בסיס לטיעון שיש כאן מגזר רביעי.
דווקא אני חושב שיש מאוד, כי ההבנה, התפיסה הזאת שיש קשר בין כלכלה לחברה, והקשר הזה צריך להיות כל הזמן, יום-יום, מי האנשים שאתה מעסיק, ומה המוצרים שאתה מוכר, ומה הם עושים לחברה, ומה המשמעות של הכנסות, ומה המשמעות של הבעלות, וכל הדברים האלה, יש פה איזו אנרגיה שהיא הרבה יותר גדולה, והרבה יותר אנשים שותפים לה, מאשר מספר העסקים החברתיים שיש ברגע זה במדינת ישראל.
עכשיו תשים את כל מה שאמרת בתוך ארגון. עכשיו תגיד לי, או תנסה לבטא, את כל הדברים הטובים האלה שאמרת, ותגיד את זה במילים של, מה, של תפקיד הארגון לעשות את הדברים האלה. ברגע שזה יקרה, יכול להיות שאפשר
אני,
יהיה...
אני יכול לנסות לעשות את זה, כי אני לא חושב שזה מגזר חדש, אני חושב שזה...
לא, אני לא חושב פשוט, שזה מגזר חדש, אבל אני חושב שיש מספיק אנרגיה של להתחיל לדבר על זה. אולי זה יקרה, אולי זה יקרה 50 שנה, אבל היום אני לא חושב שיש מגזר
אני כך. חושב שמה שאנחנו רואים זה בעצם תופעת אנטי לתופעת הקפיטליזם. ובעצם בעיניי כאילו כל הסיפור הזה של עסקים חברתיים וכל הסיפור הזה של המגמה הזאת של כלכלה חברה היא בעצם איזושהי פעולת נגד לטירוף ששופטף את החברה שלנו, שמנסים לתמצת אותו במילים, זה מקסום רווחים. זאת אומרת, ברגע שאתה מוציא את הסיפור הזה של מקסום רווחים מהמשוואה, ושזה בעצם תמצית הקפיטליזם, כי בעצם מה הקפיטליזם אומר, נגיד, בזיקוק שלו, נגיד הפילוסופי, לא הכלכלי, זה בעצם הערך העליון הוא שתעשה טוב לעצמך, תמקסם את הרווח העצמי שלך.
ואז בדרך יהיה טוב לכולם.
ואז כל דבר אחר, אם אתה בדרך עושה דברים אחרים, זה כבר הרציונליזציה של הסיפור הזה, שאומרים לך, יבואו אחריך, יתפתף למטה, יזוז הצידה, עזוב, זה סיפורים, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים בחברה, שהערך המוביל שלה, הוא מקסום רווחים, שהוא בעצם אדוניזם, זה הסיפור הגדול. ובעיניי, העסקים החברתיים, פחות חשובים במונחים של מודלים כלכליים, שמשום מה כולנו נמשכים לדבר על האזור הזה, ובעיניים זה יותר תורה פילוסופית שבעצם באה אל מול העניין הזה של
המקסום רווחים. לייצר אלטרנטיבה.
בדיוק ככה. ולראיה הפרק, שלושה פרקים אחורה, שני פרקים אחורה, שאנשים שחיו 10 ו-15 ו-20 שנה תחת וטיפחו את האידיאל הזה של מקסום רווחים וחומרנות, ובעצם הם מגיעים לאיזשהו שלב בחיים שהם מסתכלים הצידה והם מוצאים את עצמם, במידה מסוימת ריקים, והם רוצים להתמלא באיזשהו משהו, והם מחפשים להתחבר למגזר החברתי.
אני שוב חוזר. כשאתה עושה חלוקה מגזרית, אז יש אנשים שאומרים, יש המגזר החרדי, המגזר הבדואי, וכל, אנחנו לא מדברים על זה.
לא.
אנחנו מדברים על מגזרים במשק. עכשיו, מגזרים במשק מתורגמים לסוגי ארגונים. יש לנו ארגונים עסקיים שיש להם מערך משפטי ש...
זה ה-5-8 הזה ברשות המיסים, שאתה צריך להירשם, נכון? 5-8 יקבלו עמותות.
אני לא מבין הרבה במשפטים. יש לנו מגזר ציבורי ויש מגזר שלישי, ולכל אחד יש גם בסיס משפטי מסוים וגם מאפיינים ארגוניים מאוד מסוימים.
כן.
שמבטאים את התפקיד החברתי שלהם. עכשיו, ברגע שזה יקרה עם עסקים חברתיים, אפשר יהיה לבוא ולהגיד, כאן יש מגזר שעושה, שהתפקידיו החברתיים הוא או הם לעשות א', ב', ג', ד', ויש לו מאפיינים כאלה ואחרים, ואז אפשר יהיה לבוא, בניגוד לכל המגזרים האחרים, ואז אפשר יהיה לבוא ולהגיד שזה מגזר. לפני שזה יקרה, זה לא ריאליסטי לקרוא לזה מגזר, זה אולי שם שהוא תופס, אבל... תראו, אנחנו, למה קוראים לזה מגזר שלישי? כי אנחנו קוראים למגזר האחד עסקי ולשני ציבורי, זה, אתה אומר את הציוויון של המגזר הזה, מה זה כן. שלישי? שלישי זה לא ראשון, שני או רביעי, מה זה? זה לא אומר כלום.
כן.
למה, למה קראו לו, למה קראו לו שלישי? משום שלא הסכימו. אם היית קורא לו וולונטרי או התנדבותי, זה לא ריאליסטי.
אנשים שעובדים בזה, היו אומרים, זה לא וולונטרי, זה מקצוענות לעבוד במגזר.
אם זה לא ממשלתי או לא עסקי, זה אומר משהו לא, לא משהו כן.
כן.
במילים אחרות, יש קושי, או עדיין יש קושי, עוד לא הצלחנו, עוד לא הגענו לשלב, שבו אנחנו יכולים לבטא בשם קצר וקולע את הציוויון של המגזר הזה.
כן.
עכשיו, לבוא ולהגיד, יש עוד אחד, ועדיין...
הוא עוד הרביעי.
כן. אנחנו חושבים שזה מגזר אזרחי, כי זה, זאת התפיסה שלי, כי זה הציוויון הייחודי שלו בהשוואה לשני אחרים. עכשיו, בוא ננסה לבוא ולבטא בצורה קצרה וקולעת, את הציוויון של המגזר הזה, ואז אולי אפשר יהיה לקרוא למגזר.
בני, אבל שאלה אישית. אני הייתי שם כשפרשת בעצם מהמרכז בבן גוריון, ועשית בחירה ללכת ולחקור את העסקים החברתיים, את המגזר הרביעי, ואני אומר לך ברמה האישית, בשבילי זה היה רגע, אמרתי, וואו, אם בני, זה מה שהוא בוחר לעשות, סימן שקורה כאן משהו, והוא משהו חשוב ומשהו גדול, ואני מה זה שמח שאני כאילו חלק מזה. אז מה גרם לך ללכת ולקבל החלטה כזאת? הרי היית יכול ללכת לכל תחום מחקר שהוא, וגם היו חוטפים אותך.
אתה שואל אותי שאלה מאוד אישית. כשאני סיימתי את התפקיד בבן גוריון, ב-2010, אמרתי לעצמי שמה שהיה לי להגיד על המגזר השלישי אמרתי.
באלפי במות.
והגיע הזמן לעשות משהו חדש, אני עוד לא הייתי מוכן לפרוש לגמרי. פרשתי כי יש... החלטה כזאת בבן גוריון, אבל זאת לא החלטה שלי. ואז שאלתי, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול? וראיתי שיש זיקוקים כאלה, שיש ניצנוצים, נגיד, בכיוון של מגזר.
זה גרם לך לחזור להיות צעיר ב-30 שנה.
וחזרתי לנקודה שבה התחלתי את התהליך הזה. אמרתי לעצמי, עשיתי כבר דבר כזה, אני לא כל כך... רע בזה, אולי אני אצליח גם פה. וזה בעצם מה שהביא אותי לעשות סוויץ', אבל הוא לא היה סוויץ' כזה גדול, מפני שאנחנו הרי לא מדברים על אני יודע, ללכת ללמוד הנדסה, או אני יודע, מוזיקה. זה היה סוויץ', אבל הוא בכל זאת היה על בסיס של מה שעשיתי קודם.
אז באמת, בני, מה אתה רואה? ובתור אחד שיודע להסתכל, אני שואל את זה.
אני בדיוק עכשיו קורא ספר של ידידי דניס יאנג, שכתב ספר על...
אני חייב להגיד למה אני צוחק, כי בלימודים הוא הביא את דניס לסמינר של 5 ימים, ודניס דיבר בפעם הראשונה על הכנסות עצמיות של עמותות, ולא הבנו מה הוא רוצה מאיתנו, האיש הזה, ומחר אני מעביר מצגת, ואני משתמש בשקף, שדניס הראה לנו שאני עדיין זוכר, עם העניבות, עם הארגונים שמוכרים עניבות Save the Children. אז כאילו משהו נשאר לי ממנו מדניס.
אני שמח ואני בטוח שהוא שמח אפילו יותר. אבל הוא כתב ספר חדש לגמרי שיצא בשנה, שנה שעברה, ב-2016, והוא קרא לו The Social Enterprise Zoo, גן החיות. והוא בעצם מציג שם איזושהי תמונה שהעולם הזה, או התחום הזה, הוא כל כך מגוון, שיש בו כל כך הרבה חיות, מלטאות וזוחלים ועד חיות טרף ענקיות. ושלא רק, הוא משתמש במטאפורה הזאת, לא רק בשביל להציג את הסוגים השונים והקונפיגורציות השונות, אלא גם את הצורך שלהם באקוסיסטמים שונות, והוא טוען שיש מנהל גן חיות, שזה הממשלה שמחליטה מי כן ומי לא, מי ייכנס ומי לא ייכנס. בקיצור, יש כאן מטאפורה יוצאת מהכלל, שמצד אחד הוא גם משתמש במושג שהוא קורא לו כאורדר, שזה בעצם מין שילוב של כאוס ואורדר. והוא אומר שהתחום הזה הוא כרגע כל כך מגוון וכל כך גדול ורחב, שאי אפשר יהיה להכניס אותו בזמן הקרוב.
לאיזה תבנית כזאת.
לאיזושהי תבנית ברורה, ושיש באמת כל כך הרבה קונפיגורציות, אז לכן צריך לחשוב במושגים אחרים איך להסתכל על התחום הזה. לא במושגים של מגזר ארגוני, כי זה לא כל הסיפור.
ולא במושגים של מחזור, ולא במושגים של מספר עובדים, ולא במושגים שאנחנו רגילים למדוד לפיהם עד היום.
של מגזרים, שככה מודדים מגזרים, נכון, כן. אז יש כאן משהו אחר. יש צורך בהמשגה אחרת, כדי להבין את כל התחום, את כל הרוחב העירייה הזאת. עכשיו, אם נוסיף לזה גם את הנושא של social investment, של 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 השקעות חברתיות שהוא כמובן קשור.
כן.
אם נוסיף את זה גם כאן נראה מגוון ענק.
אבל של השקעות חברתיות מיד חוצה למגזר השלישי שוב, ובעצם יש השקעות חברתיות במגזר השלישי ויש השקעות חברתיות גם במגזר כן רביעי, לא רביעי.
אני לא ירדתי לסוף דעתך, למה אתה מתכוון?
פילנטרופ רואה את עצמו כמשקיע חברתי, הוא משקיע באיזשהו מתנס, בשכונת עוני, בשביל שיום אחד הילדים יצאו משם מחוזקים יותר וכו'. הוא לא בטוח שהוא יכול לדבר על עצמו גם כתורם וגם כמשקיע.
אבל פילנטרופ לא מסתכל ולא מצפה שיהיה לו, שתהיה לו הכנסה.
שכספו יוחזר, נכון.
ויש כאן כן היום, כמו שכולנו יודעים, מערך חדש של כלים פיננסיים.
זאת אומרת, אתה אומר שאם פעם היה פילנטרופ שנותן ולא מעניין אותו יותר, אחרי זה נהיה פילנטרופ שנותן ורוצה לשמוע מה הכסף שלו נכון, עשה ברמה החברתית, נכון. עכשיו יש פילנטרופ שנותן ורוצה שכספו יוחזר, ואולי אפילו יש כאלה שגם רוצים לראות תשואה
נכון,
חברתית נכון, וכלכלית נכון. על ההשקעות שלהם, וזאת התנועה שאתה רואה.
אבל זה כבר חיה מסוג חדש, זה נכון? נראה לי שזה הנקודה.
נכון, ויש גם בממשלה יש כל מיני כלים פיננסיים חדשים, כן. למשל, כל הנושא של social impact bonds של אגח חברתי.
אגח חברתי וקרנות יוזמה עכשיו.
וקרנות יוזמה ויש הסיפור של כספים שהם מוחבאים, של כספים שהלכו לאיבוד כאילו בבנקים ושאין להם דורשים, שאין להם יורשים ודורשים שרוצים גם אותם לכוון לכיוון חברתי. בקיצור, יש מערך שלם של כלים חדשים שנכנס כאן, שבהחלט רובם הם עסקיים, וזה כמובן נותן תשתיות חדשות לכל הכיוונים החברתיים. מה שהיה פעם של הפרדה טוטלית בין העולם העסקי לבין העולם החברתי, ההפרדה הזאת מתמסמסת והולכת.
אין גבולות, אפילו לא.
מתמסמסת והולכת, כן.
אז בני, אם אתה יכול לעזור לנו לראות בעצם, נגיד, באמת ממעוף הציפור, איזה מגמות אתה מזהה? דיברת באמת על מגמה, נגיד, של כלים חדשים של הממשלה, דיברנו על סוגי משקיעים חדשים. איזה עוד מגמות בעצם אתה רואה, נגיד, בגן חיות הזה של באמת העסקים החברתיים? כן.
אנחנו, כידוע, סטארט-אפ ניישן, אנחנו יזמים מדופלמים, ויש לנו המון רעיונות וכולי. אני רואה התפרצות עצומה של במיוחד של צעירים, שמאוד מעוניינים לחבר בין העסקי לחברתי. אני רואה את זה במכללה שלנו.
בוגרי המחאה, במידה מסוימת.
זה מחאה, אבל זאת לא הייתה, זאת לא מחאה שהיא אלימה, היא
לא,
מחאה.
בוגרי המחאה של 2011, אני חושב שהם ממלאים את האקדמיה היום, והם היזמים שאנחנו רואים בכל מקום.
זה בטוח, אבל אני חושב שצריך להסתכל מעבר להם. זאת אומרת, okay. היום אני חושב שזה די בון טון אצל צעירים, לא רק לחשוב על עצמם, אלא לחשוב על החברה, ויש להם בהחלט פרטנציות לפתח את החיים שלהם בכיוונים שהם לא רק עושים לטובת ביתם אלא גם עושים משהו לחברה. זה די בולט כשאתה מסתכל על צעירים, אני רואה את זה אצל סטודנטים שלנו וזה די בולט.
בסך הכל אני זוכר שכשאני חיפשתי לימודים אקדמיים והייתי בטוח שזה טעות שלימודי הכלכלה יושבים במדעי החברה. הייתי בטוח שפשוט מישהו יתבלבל עם השלט. עכשיו, אף אחד לא יתבלבל, זה מקדמת דנן, זה ככה אמור להיות. ואנחנו עכשיו כאילו מרגישים שגילינו איזה משהו חדש, שכלכלה וחברה קשורים.
אני רוצה להוסיף עוד משהו, מפני שזה לא רק חברה, אלא זה גם סביבה. מפני שאנחנו יודעים שהדברים קשורים ההדדי. יש קשר עדוק בין איך אנחנו מטפלים בסביבה שלנו,
בהחלט.
בין צדק חברתי וכולי. אני גיליתי איזה גורו חדש שאני רוצה להביא לארץ, בשם גונטר פאולי, שיושב ביפן, הוא בלגי, אבל הוא יושב ביפן. והוא המציא את המושג הכלכלה הכחולה. אני לא יודע אם מישהו שמע על זה בארץ, אז לא שמעתם. אז כאן...
בהתייחס לאוקיינוס כחול, אוקיינוס אדום, או שזה בכלל לא קשור?
לא. הכלכלה כחולה משום שהים כחול והשמיים כחולים, ואם מסתכלים על כדור הארץ מרחוק, הוא גם כחול. גם כחול. אז עכשיו, הוא טוען שכלכלה ירוקה היא בעצם כלכלה יקרה. אם אתה רוצה לעשות משהו טוב, אתה צריך לשלם יותר. וזה אבסורד. הוא טוען...
האוטו ההיברידי יותר יקר לייצור,
יותר יקר
לרכישה. כן, כן. ויותר...
הוא okay. טוען שבעצם מה שטוב צריך להיות בחינם. והתפיסה המרכזית שלו, ואני לא רוצה להיכנס לעומק, התפיסה המרכזית שלו היא ששום דבר שאנחנו מייצרים לא צריך להסתיים במוצר עצמו, אלא כל התוספות שיש, צריך להשתמש בהם. הוא נותן דוגמה, למשל, אם אנחנו שותים כוס קפה, אנחנו משתמשים ב-0.2 מהמוצר היסודי, מפולי הקפה. עכשיו, אם אתה לוקח את הקליפה של פולי הקפה, אתה יכול לגדל באמצעותה פטריות, ואת השאריות של הקפה אספרסו שאתה שופך לזבל, זה חומר שיש לו יכולת לנטרל ריחות, ואתה יכול להשתמש בו בתעשיית הגומי שמקיפים בהם את דלת המקרר, ועוד ועוד ועוד. בקיצור, הרעיון הוא שאין יותר זבל. כן. שיש כל דבר שאתה משתמש בו...
שווה משהו למישהו.
והתפיסה העסקית, התפיסה העסקית הקלאסית, שיש core product, שיש בעצם נקודת מוצר גרעיני אחד שהמפעל מייצר וכל השאר זורקים, התפיסה הזאת פשטה את הרגל לגבי דידו, וצריך להסתכל על כל החומרי גלם כעל פוטנציאל לעשות משהו אחר למישהו ולמכור אותם וכולי. ואז יש עסק הרבה יותר מגוון וכמובן הרבה יותר ידידותי לסביבה וכולי.
שהכל יגיע בסוף לאיזשהו שיווי משקל שבהם כולם השתמשו בכל הפסולת של כולם.
הוא נותן הרבה מאוד דוגמאות, יש לו בעצמו איזה 100 עסקים בעולם, שבהם הוא משתמש
בה... מייסב את תפיסת העולם הזאת.
את תפיסת העולם הזאת, ואני חושב שסוג כזה של כיוון חדש לגמרי, שלוקח אותנו ומטלטל אותנו לכיוונים חדשים כאלה, זה סוג החשיבה שאנחנו צריכים כדי גם לשמור על החברה וגם לשמור על העולם.
כן, אתה אומר את זה באמת בהיבט הסביבתי גם. זאת אומרת, אתה מכניס פה בעצם עוד אלמנט שזה ההיבט הסביבתי.
ויהיה לנו עוד מעט פרק, ממש אוטוטו פרק על עסקים סביבתיים.
כן. אז אבל אני רוצה לשאול כזה, לעשות עוד זום אין מזה, ולשאול אותך באמת, נגיד אתה מסתכל על עסקים חברתיים בשבע שנים האחרונות, שש, שבע שנים האחרונות בישראל. מה, איזה שאלות שאלתם את עצמכם, ומה ראיתם בעצם בהקשר הזה, בהקשר הישראלי של עסקים חברתיים?
זה מאוד בולט שהיום ההתעניינות הגדולה היא סביב הנושא של הקמת עסקים חברתיים.
כן.
יש כל מיני קרנות.
כמו הקמת קיבוצים, אף אחד לא שאל איך הם ישרדו אחרי זה, אבל התעסקו בלהקים אותם.
אני חושב שאם אתה חושב קדימה טיפ-טיפה, ובהנחה שהעסקים האלה ישרדו, או חלק גדול מהם ישרוד, אם באמצעות סיוע כזה או אחר מהממשלה, לא חשוב ממה, בהנחה שהם ישרדו, יש שאלות גדולות מאוד שצריך לשאול לגבי ניהול ארגונים כאלה. יש ארגונים כאלה, הם ארגונים היברידיים, כמו שאנחנו יודעים, ומשלבים צורות, צריכות לשלב, צורות ניהול גם חברתיות וגם עסקיות, וזה לא רק עניין של איך להקים את הוועד המנהל ואת מערכת המשילות וכמה, איזה, מהו אחוז הרווח שהמשקיע יקבל, אלא זאת גם שאלה של איך לנהל ביומיום את
שני האתגרים האלה.
את העובדים ואיך ליצור את המוטיבציה אצלם. אתה, נדמה לי, אפי, באחד מהפרקים הקודמים דיברת על זה, כשדיברת על כמה דילמות שיש, כמו כשאתה, כשאתה מראיין עובדים חדשים, או כשאתה מפטר עובדים, כל הדברים האלה, אלה שאלות שצריכות לעלות גם לדיון, וצריכות להתחיל לחלחל לתוך השיח. כן. משום שבסדר, צריך לפעול כדי שתהיה רגולציה, צריך לפעול כדי שתהיה סיוע, שיהיה סיוע, אבל צריך גם כדי שהעסקים האלה ישרדו, צריך גם למצוא דרכים איך להכשיר את האנשים שעובדים בהם, לעשות את העבודה
לייצר
שלהם.
לייצר תורה, ואז לייצר הכשרה, ואז, ופה לאקדמיה אתה מוביל את הכיוון של, מה, של תפקידה של האקדמיה.
בוודאי שלאקדמיה כאן יש תפקיד חשוב. אמרתי כבר קודם, יש לזה גם תפקיד של המשגה, גם תפקיד של לגיטימציה, וגם תפקיד של פיתוח ידע.
יש, נגיד, יש מחקרים שמדברים על סגמנטים של עסקים חברתיים, זאת אומרת, תחומים שבהם עסקים חברתיים מצליחים יותר מאשר תחומים אחרים. נגיד, יש לנו את הדוגמאות החשודים המיידים, כמו בתי קפה ומסעדות, זה עולם אחד. יש לנו את האתרים לאנשים עם נכויות, שזה, נגיד, סגמנט אחר, אבל יש כל מיני סגמנטים כאלו, אתה יודע, יש עבודה חרושתית, יש לך עבודה שירותית, יש לך עבודה של באינטרנט, יש איזה סגמנטים שאפשר לזהות בהם, ש... או נגיד, לא יודע, עוד עסקים חברתיים.
אני חושב שיש קושי לעשות כזה דבר, כי זה כל כך תלוי הרבה גורמים אחרים של... של...
הידע והיזם והאזור הגיאוגרפי וסוג האוכלוסייה.
יש כאן המון משתנים וקשה לעשות כאן הכללות. אני חושב שעד שלא תהיה הגדרה מוסכמת ותהיה איזושהי חקיקה שתיתן תמיכה בעסקים חברתיים, יהיה קשה לעשות מחקר מהסוגים שאתה מכוון אליהם, מפני שיש כאן יותר מדי משתנים שאין לך שליטה עליהם.
ומחקר על... סליחה.
אני רוצה להגיד משהו. אני באמת ממש זוכר בלימודים שכל הזמן חזרתם והסברתם לנו שהמממן המרכזי של המגזר השלישי זאת המדינה, והמדינה ככה קובעת למגזר השלישי מה לעשות דרך המימון. כי בסוף, you follow the money, ואז אתה מבין מה אתה אמור לעשות. עכשיו, אני לא ממש הצלחתי להבין את זה בלימודים, וככל שנכנסתי פנימה, הבנתי את זה, הבנתי את זה מצוין. עכשיו, למה אני אומר את כל ההקדמה הארוכה הזאת? כי אנחנו יודעים שאם יש דבר אחד שמאפיין את העסקים החברתיים במדינת ישראל, שרובם הם מיזמי תעסוקה. מה זה? רובם המכריע, מכריע, מכריע, ואם if you follow the money, אתה רואה שבטח זה בגלל שקרנות הביטוח הלאומי עמדו מאחוריהם, ומשרד הבריאות עמד מאחוריהם, ואז נהיו המון מיזמי תעסוקה. עכשיו, מה בעצם המדינה עשתה? מכיוון שזה מה שהיא ראתה, אז היא יצרה את קרנות יוזמה, וקרנות יוזמה גידרו את עצמם בתוך עולם התעסוקה, ושפכו עוד כסף לתוך האזור, שגם ככה הוא גדול מדי באופן יחסי, וגם ככה הוא צובע את כל השיטה, ובעצם אנחנו באיזשהו, כמו אכבר, שרץ בתוך איזשהו לולאה, בתוך איזשהו גלגל, ואף פעם לא נפרוץ לעסקים חברתיים שהם לא תעסוקה.
אני לא כל כך פסימי כמוך. אני חושב שכאן יש משהו שהצליח, במרכאות תפולות הצליח, כי יש לו, הייתה לו התכנות גבוהה, והייתה הרבה פעילות סביבו. אבל כמו שאתה יודע, יש הרבה עסקים או ניסיונות להקים עסקים בתחומים אחרים, וצריך לעודד את זה. ואני חושב שאם תהיה חקיקה, אפילו אם היא תהיה מוגבלת לתחום התעסוקה בשלב הראשון, אחר כך בשלב השני והשלישי אפשר יהיה להוסיף לה סגמנטים נוספים. אני חושב שככה צריך להתקדם. אני נראה לי ש... לראות את פריצת הדרך הראשונה באמצעות יזמים, גם בתחום התעסוקה היה מהפכה ענקית. לאט לאט זה מתחיל להתמסד, ואז המהפכות הנוספות יכולות לבוא ו...
זה מאוד מעניין שאתה אומר את זה, כי זה ממש הגישה של פורום העסקים החברתיים, זה ממש מילה במילה מה שהפורום החליט, שנעשה את הפריצה דרך הראשונה, דרך המוכר והידוע והקל למדידה, נשים רגל בדלת, ואחרי זה יהיה לנו מספיק שנים להגדיל את המרווח של הדלת ולפתוח את זה לעוד ועוד שחקנים.
אני חושב שזה הגיוני.
אוקיי.
אז אני רציתי לשאול באמת, מתחבר למה שאמרת, בעצם, האם בעצם יש דרך, נגיד, או חקרתם, מטרות חברתיות של עסק, זאת אומרת, לעשות איזושהי התפלגות של המטרות החברתיות, נגיד תעסוקה של בני נוער, או תעסוקה של אנשים נכויות, זה מטרה חברתית. השאלה, אם יש איזשהו ספקטרום כזה של מטרות חברתיות שאפשר למפות דרכו עסקים חברתיים?
אנחנו כזה מחקר לא עשינו עדיין. יכול להיות שיש מקום לעשות אותו. הבעיה היא תמיד השאלה, ויש ויכוח על זה, כמו שאתה יודע, מה זה חברתי בעסקים, כן. בעסקים חברתיים, כן. ומתי זה חברתי? אלה שאלות שהן צריכות, כל דור ודור צריך לענות עליהן מחדש,
כן.
ולאור התנאים שקיימים. אני לא רוצה להתיימר, אני יכול להגיד לך את דעתי, אבל אני לא רוצה להתיימר שיש כאן איזשהו ידע צרוף, שאפשר להסתכל עליו ולומר, הנה, כזה ראה וקדש, זה לא קיים, לא.
גם זה מאוד מעניין, אתה יודע, זה לא כל כך מזמן, 2006, מוחמד יונוס נתן את ההגדרה שלו לעסק חברתי, והיום כבר חלקים גדולים מתוך ההגדרה, אנשים לא מקבלים אותם, ויש להם את הפרשנות שלהם. כן, משקיעים יכולים לקבל רווחים, ומה שהיה נראה לי כמו משהו שיקח שנים עד שישבר, זה לקח no time. וכולם חיים עם זה בשלום.
לא, אני חושב שאצל מוחמד יונוס, שבא מבנגלדש, כמו שאנחנו יודעים, התפיסה הזאת של עסקים שבהם המשקיע מקבל אך ורק
את השקעתו, בקרן.
זאת תפיסה שמתקבלת על הדעת שם. כשאתה מעביר את המושג הזה למדינות המערב, אז אתה מקבל איזושהי אדפטציה, איזושהי נואנס אחר, וצביון אחר לעניין הזה. עכשיו, כשאתה מדבר עם מוחמד יונוס והצוות שלו, הם מאוד אורתודוקסים בעניין הזה, הם לא מוכנים לוותר, הם לא מוכנים לזוז, אבל כמו שאתה יודע, לא כולם צריכים להיות מוחמד יונוס.
אוקיי.
מעולה. בני היה מרתק. אני חושב שעשינו איזושהי סקירה, התחלנו בעצם מהמגזר השלישי, המגזר שאין לו שם גילינו, ובעצם ואיך הוא התפתח החל מבערך שנות ה-90, נגיד האיץ, ההתפתחות שלו האיצה בשנות ה-90, דרך באמת דרכנו לתוך בעצם הגדילה שלו וההגדרה של המדינה אותו, ומתוך זה בעצם איזושהי צמיחה של המגמה של עסקים חברתיים, ונראה לי שבעיקר מהשיחה אחרי זה הבנו שעוד יש עוד הרבה לגלות, שבעיקר אנחנו עומדים פה מול איזושהי תופעה, שאנחנו אפילו לא יודעים לעמוד אותה מבחינת הגודל, מבחינת האפקט שלה, ובעיקר מעלה שאלות, וזה מאוד מעניין, כי בעצם אנחנו במידה מסוימת, אני חושב שהשיחה הקטנה שלנו מייצגת בעצם את המציאות הישראלית היום, שאנחנו במידה מסוימת יש כמה אקטיביסטים שמחכים, אבל שהמדינה תגיד מה כללי המשחק. ובעצם, במידה מסוימת, הרבה מהשחקנים יושבים היום על הגדר ומחכים לכללי המשחק.
הם לא יושבים, הם מטלטלים את הגדר, הם מעצבנים את המדינה, הם שואלים שאלות מרגיזות, הם יושבים בשולחנות העגולים. ואני, תראה, תזכר את הדמויות שנמצאות בפורום, אלה לא האנשים הכי נחמדים בעולם.
נכון, אבל עדיין זה כזה, אתה יודע, כשאתה מסתכל במונחים של לאום ומדינה וזה, אז אתה אומר, בסדר, יש כמה אקטיביסטים, אבל בסופו של דבר אנחנו, בסוף מי שיקבע את הסיפור הזה ומי שיגדר את הסיפור הזה, זה לא האקדמיה ולא השחקנים על המגרש, זה המדינה.
כן, אבל
המדינה תבוא ותגדיר את החוקים.
נכון, חד וחלק, וכולנו שחקנים.
זה חוזר למה שאתה אמרת לאפי בהרצאות שלו, שבסוף המדינה היא זאת ש...
כן, כן, זה בסדר גמור, והמדינה היא פה וטוב שכך, ואנחנו שחקנים שמשחקים לפי חוקי המשחק, ויחד עם זאת אנחנו מאתגרים את המדינה, והיה מאוד מעניין לשמוע את התפקיד של האקדמיה בתוך הדבר הזה, שהיא לא חוקרת לשם המחקר, אלא היא חוקרת בכדי לתת הכלים הלגיטימיים למדינה בבואה לקבל את ההחלטה.
אנחנו רצים, בוודאי באקדמיה, אנחנו רצים מרתון, אנחנו לא רצי ספרינט, כן. אנחנו רצים בטווח החוק. ולכן זה לא, זה שאלות ששואלים אותנו מה קיים היום כבר, כשבתחום חדש כזה, הן שאלות שצריך לשאול עוד כמה שנים. אני גם רוצה לבשר איזושהי בשורה, אם אני יכול,
בטח.
בפורום הזה. אנחנו נקים במכללה למינהל, בקרוב מאוד תהיה הכרזה על כך, מרכז למחקר והכשרה בתחום של עסקים חברתיים והשקעות חברתיות, במימון קרן רוטשילד וקרן דואליס, ושחקנים נוספים, ואני מאוד מאוד מקווה שנוכל לשחזר את הפעילות, או לפחות חלקה, של המרכז בבן גוריון, ושהיא תוכל ללוות את ההתפתחות של התחום החדש הזה באותה צורה, ולשקף לשחקנים החשובים את הנתונים ואת הכיוונים כדי שהם יוכלו לתפקד יותר טוב.
ויש איזה מחקר בינלאומי שרץ היום שאתם מנסים להיות מחקר, השלוחה הישראלית שלו?
יש מחקר בבלגיה שאנחנו חלק ממנו, שבו משתתפות 50 מדינות, שעושה מיפוי של המודלים. הוא לא בודק, הוא לא עושה מיפוי של כמה עסקים חברתיים יש.
אין ספק שכמו שמדינת ישראל היא המדינה עם הכי הרבה יישובים פר תושב, זאת היא המדינה עם הכי הרבה מודלים פר...
יש גם מדינות אחרות עם הרבה מודלים. אז יש, אנחנו חלק במחקר כזה, כן.
מאוד.
בני, ממש תודה רבה שבאת.
תודה לכם.
מרתק להירח אותך. תחתן אפי. אתה נראה כמו שחזרת
לספסל הלימודים, ובלי השעה וחצי ברכבת לבאר שבע.
סיימנו את פרק 46. מרסיאל, תודה רבה. היה תענוג. שבוע טוב.